סיימנו במי שמתאווה המוות. העיקר הוא העולם שלאחר העולם הזה, עולם הנשמות. אבל יש לזה התחלה בעולם הזה. כי גם בעולם הזה אפשר לחיות חיי נשמות, אוויר ארצך. לא הכוונה לחיות חיי גוף. הגוף הוא לא חשוב בעולם הזה. לחיות חיי רוח בעולם הזה, זוהי התחלה של חיי עולם הבא. לעומת זאת, באומות העולם המצב הפוך. דווקא מתוך אידיאליזציה גדולה של עולם הבא, יש שיקוע גדול בחיי העולם הזה מצד עצמם. קופתת, אמר לחבר. אבל... למדנו קופתת. גם קופתת למדנו, לא? לא משנה, נקרא קופחת. למדנו את כל זה. מי שמתאווה המוות. מה רשום אצלך?
אני לא ראיתי שיעור אחד. זה קופזן כתוב.
יש לך באמצע קופתת, לא? אמר קופזן, אמר לחבר. ומה תאמר במי שרואה אלה המעמדים הגדולים המלאכותיים? מה זה המעמדים הגדולים המלאכותיים? נביא. אחד זוכר להיות נביא. אמר הכוזרים, בלי ספק שהוא מתאווה שתתמיד נפשו על הפרידה מחושב. ותישאר נהנת באור ההוא. והוא מי שמתאווה המוות. כי דווקא מתוך האצילות של העולם הזה, היא הנבואה. או מי שפוגש נביא, שתיפרד נפשו מגופו, אז דווקא מתוך האצילות חיי העולם הזה, תעורר החשק להתעלות אל העולם הבא. אבל דווקא בגלל זה יש חשק כן נשאר בעולם הזה. כי מתוך הפרוסדור מגיעים אל הטרקלין, עד שממצים את הפרוסדור. אז רוצים להגיע אל הטרקלין. קופתת, אמר החבר, אבל יהודנו ידבקנו בעניין האלוהי בנבואה. או משהו קרוב לו. מה זה משהו קרוב לה? התורה והמצוות. כמו שכתוב בקוף ג' מי שלא יגיע אליה קרוב לה במעשים הנרצים. וגם בפגיעת הנביאים. משהו קרוב לה. והתחבר העניין האלוהי בנו. פעם אמרתי שבכוזרי לא כתוב התחברותנו לעניין האלוהי, אלא הפוך. זה רואים פה עוד מקום. התחבר העניין האלוהי בנו. כן, שומתי את זה. בגדולה ובכבוד ובמופתים. על כן, איננו אומר בתורה, כי אם תעשה מצוות אביכם אחרי המוות יגנות והנאות. זה הגויים אומרים, שאין חיים בעולם הזה חיי רוח. יש בעולם הזה חיי גוף. אבל הוא אומר, ואתם תהיו לי לעם, ואני אהיה לכם אלוהים, מנהיג אתכם. ויהיה מכם מי שיעמוד לפניי ומי שירד לשמיים כאשר הולכים בין המלאכים. יהיו גם כן מלאכי הולכים ביניכם בארץ. אתם רואים, כל זה היכולת לחיות חיי עולם הבא בעולם הזה. לא חיי גוף, חיי רוח בעולם הזה. גם בגוף. אבל העיקר הוא חיי רוח. ותראו אותם יחידים ורבים. את המלאכים, שומרים אתכם ונחיים לכם, ותתמידו בארץ אשר יוזרת על המעלה הזאת, ידמת הקודש, והיא הסובב ורעבונה ותאותה ורעתה, בעניין האלוהי גבים מעשיכם. אחרי חשוב הנס. הנס מבטא את זה שאנחנו דבקים בנשגב, ולא בטבע עצמו. ויהיה נוהג כל העולם על הנס הטבעי.
נס נסתר.
לא. נס גלוי. יהיה סובה ורעבונה וטובתה ורעתה, בעניין האלוהי כפי מעשיכם. יהיה נוהג כל עולם על המנהג הטבעי, זולתכם. כל העולם כולו חי בניסים נסתרים, דיינו בטבע. אבל אתם, כשאתם צדיקים, יש גשם. כשאתם רשעים, אין גשם.
הרמב"ן קורא לניסים נסתרים.
אני לומד כוזרי, אתה... מחלוקת באמונה, מה יש?
לא, יש טבעי של טבע, ויש טבעי של... כמו המין, השגחה המינית של הרמב"ן.
אני לא יודע, אני אקח את הרמב"ן, יכול להיות ש... זה שיורד גשם, זה נס נסתר. מה הרמב"ן? זה שהגשם עוצר להצמיח, זה נס נסתר. אבל זה לא מה שכתוב פה עכשיו. מה שכתוב פה, זה לא הנושא שלו, מה שכתוב פה, זה שיש הנהגה טבעית. אבל ישראל זה לא כך. ישראל הנהגה כפי מעשיהם. אתם רואים, בעניין האלוהי כפי מעשיכם. אתם זוכרים את הדבר הזה? בעניין האלוהי כפי מעשיכם? זוכרים איפה זה? אתם לא זוכרים איפה זה כתוב? אתם לא זוכרים איפה זה כתוב? אני חושב מ"ג. בואו נבדוק אם כתוב מ"ג. אלה קצת ההורי הנביא אשר אין עליו חולק אשר נראה על ידו להמון התחברות הדבר האלוהי בהם ושיש להם אלוהם אני גם כרצונו וכפי עבודתם ואמרותם זה מה שכתוב פה אנחנו בידי ריבונו של עולם כי תראו, אם שכינתי שתהיה בתוככם, מיטוב אדמתכם וסדר גשמכם, שלא יעברו איתם הצריך להם, ושתגברו על אויביכם אם אתם מספר. מה שתכירו בו, המילה פה המינה מיותרת, מה שתכירו בו, כי אין עניינכם נוהג על המינג הטבעי, אבל הרצוני, לפי רצון השם. כאשר תאמרו, כי אם תאמרו מהבצורת, והנגף והחיה הרעה אם תמרו סליחה כאשר תראו אם תמרו מה זה תמרו שורש המרי אם תמרו תראו מהבצורת והנגף והחיה הרעה והעולם כולו בשלווה ואז תדעו כי אנחנו נגיד אותו דבר שהוא גדול מן העניין הטבעי אז אנחנו יכולים לחיות בעולם הזה את הרובד מעבר לטבע כל זה לא לפי שיטת הרב. אבל הוא עדיין לא לפי שיטת הפוסדור שרצים בו במהירות. כי העולם הזה זה המקום שבו אפשר לחיות. אם אתה בעל סגולה, אתה יכול לחיות מעבר לחיים הטבעיים. וזוהי התשובה לשאלה, מה עם הגויים? עכשיו התשובה ברורה, מה עם הגויים? כיוון שהם לא שייכים למדרגת הנצח, אז הם גם לא שייכים למדרגת הנצח בעולם המצומצם. לכן תורתנו לא פונה אליהם. והיה כל זה והתורה הזאת וכל יהודי המובטחים לא ייפול מהם דבר. ויהודי הכולם כולל אותם שורש אחד. שורש האמונה. והוא ייחול קרבת אלוהים ומלאכיו. ומי שיגיע אל המעלה הזאת לא ירא מן המוות. ואומות העולם לא שייכים לזה בכלל. תורתנו כבר ירד לזה, לנו זה עין בעין. והמשל בזה. חברים שעומדים במדבר, הלך אחד מהם אל הודו. הודו זה מתן תורה, השמיים. אחד מהם זה משה רבנו. ופגע עם מלך הודו כבוד הוא גדול מפני שידע שהוא מן החברים ההם. עכשיו יש עוד פעם, זה בעצם מ"ג, אבל יותר בעריכות. רק פה כתוב, שאמרתי לכם אז, שהמעלה היא בשביל משה רבנו, לא בשביל משה, אלא בשביל עם ישראל. בשביל שידע שהוא מן החברים ההם. והיה יודע אבותיהם מכנב, והיו מאוהביו, נתן לו מתנות יקרות שעשו אותם לחבריו. ילבישו בגדי חמודות, שלח עמו מעבדיו אנשים. לא עלה הלוי שיצאו מפני המלך, לא שכולם יתבראו. ציווה ומצוות, קראת עם הברית, קבל עבודתו. אתם רואים את המשל של מלך הודו פעם נוספת. הובא אל חברה עם השלוחים מהם ההודים, סמכו בהם חברים מהם, שדו מכבודם בנולם ארמון של שבומבור. זה התורה, כן. עכשיו החברים המשלוחים שלוחים להגיע לרצות לראות פני המלך, בלי תוח ועזר אל השלוחים שאומרים אותם בדרך הקרובה ישרה. אם מי שרוצה ללכת אל ארץ הודו, הוא קל אליו מאוד שידבק עבודת המלך, מכבד שולחן מגיעים אותו אליו. לא צריך לשאול למה נעבוד העבודה הזאת, כי אלא נראית לעין, להתחבר במלך, שבתו יהיה טוב. החברים הם בני ישראל, ההולך הראשון משה, ההולכים האחרים שאר הנביאים, השלוחים ההודים הם השכינה והמלכים, והבגדים החמודות הם האור המושכל, אשר חל בנפשו מהנבואה והאור המורגש, אשר חל על פניו, ומתן לקרות אשתו רדו שני הלוחות עם עשרת הדברים. בעלי הנימוסים האחרים לא ראו מכל זה מרומה. אמרו להם, קבלו עבדת מלך הודו, כאשר קיבלו עליהם אחרים מהם, ואחרי המוות הגיעו למלך, אם לא יחיק את חיינו שאתכם אחרים אתכם. הם לא שייכים לזה. הם אומרים כל מיני דברים, הם לא שייכים למדרגה של הודו באמת. הודו לא אומר להם כלום. ומה מי שאמר לו, בא אלינו אדם שיגיד לנו שיהיה אחרים אותו בגנינו, בגיהנום, ובא מגביר סדירו עניינם, חיבור עצתם, קיבלו עבודה, יחלו נפשתם, מוצאים יחול חלוש, אך בנראה יחול חזק, נאמן, מגדלים, מתפרים אליהם מהארץ שבהם באמונה. איך התפרו אליהם בתנעת, מה שיגיעו אליו אחרים אותם, על מי שיגיע זה אליו, וחייב לא טבע הנביאים החסדים קרוב אליהם קיימים בעולם הבא, יותר מתאמים שלו קרב למדרגה הזאת. אמר כוזרי, כמה הוא רחוק מן הדעת שיהיה אדם קלה בטבעו, עבד גופו נפשו כבהמות, זאת תהיה פילוסופים על דעתם. כן, זאת אומרת, תראה, הם הגיעו לזה שצריך, רק אנשים מיוחדים יזכו לעולם הבא, כי הם לא מכירים את הודו באמת. ומצד שני, עוד יאמרו אנשי התורות שהוא ישוב חי לעד בנימות, ועבור מילה שאומר יפי, אפשר שלו ועניינה, כמה גדולה בת המילה, תהיה מדרגת אומרת מלא דרכים, מי שאומר מילה איש ובהמה אפילו מייך פילוסוף חם עושה טוב, כלומר כזה מאותן טוב. קוף י' א', בואו, כבר אנחנו מסיימים, מה זה? מסיימים את מאמר שלנו. הבעיה שאתה יוצא עכשיו מה... אנחנו רוצים עכשיו מהפסקאות הללו בדיפרסיה. כי העולם ננטש. התורה היא לא, היא לא, היא לא משמעותית לגבי העולם. ומשל למה הדבר דומה? ריבונו של עולם ברא שבעים אומות. העולם גדול. ממיליארדים של אנשים. ו... בחר ריבונו של עולם מכל האומות את ועד הבית של הפסגה 48. אני אראה לו שפה הוא יוכל להשאות את שכינתו. מה יהיה עם העולם? סתדרו. שברו את הראש. אין לי, לא מכיר אותם. אבל הפסגה 48 זה מקום טוב, שם יש אנשים צדיקים, ואנחנו נשרה את שכינתנו ביניהם. זה לא הגיוני שהעולם מתנהג ככה. עכשיו, עם ישראל, ביחס לאנושות, הוא באמת כמו הפסגה 48. זאת אומרת, 13-17 מיליון יהודים ביחס למיליארדים שיש בעולם, זה בדיוק כמו לומר שזה ועד בית אחד, הוא יהיה אנשי הסגולה. מה יהיה עם האנושות? מה? יהיו משרתים. הסגולה צריכה המון המון משרתים. הם זקוקים להמון משרתים. המשרתים האלה הם לא נראים כמו קופים קצת אינטליגנטים. יש להם סגולות נוספות, הם יכולים ללמוד פילוסופיה. והם יכולים להתאבות לענייני אמוניים. כל הזה בכלל לא נוגע אליהם, אבל הם יכולים לשרת. זה משאיר אותנו מצב מאוד מביך הדבר הזה. ש... כבר, אחרי, זה דטרמיניזם, כי מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, ריבונו של עולם מתעניין בעולם הבא. זה לא מתעניין. בעולם הזה יש גם אפשר לחיות חיי עולם הבא. למי? למי שיגיע לעולם הבא. מי יכול להגיע לעולם הבא? הפסגה 48. הם יכולים להגיע לעולם הבא. עוד כמה? מיליונים? הם יכולים להגיע לעולם הבא. מה עם השאר? לא מעניין. לא מעניין, אבל אי אפשר כך. לכן, יש התייחסות לדבר הזה. תראו בקוף י' א', אמר החבר, אין אנחנו שואלים משום אדם כמו לנו עשה לטובים, מאיזה הוא מה שיהיה. אבל אנחנו רואים הטובה הגמורה לעם הקרובים בחייהם, ואנו עורכים על אותם אצל אלוהים, אחרי מותם בערך ההוא. אז פה לא ברור בדיוק מה הוא מתכוון לומר, אין אנו שוללים משום אדם.
במשל כתוב שהם כן, כל
יש משהו, יש משהו.
הלך אחרי מותם.
יש משהו.
וגם, איך זה במשל מתבטא הראשון? כאילו במשל זה כתב כתוב שאצלם להגיע לארץ הודו, אבל אם אחרי המוות יכול להגיע למלך. במשל שזה?
במשל אי אפשר לפרש כלום. סתם, מדברים דיברים בעל מעל מלך הודו, אין להם שום קשר לה.
אבל
אני חושב
שהחברים
אמרו, לא, בעלי נימוסים אחרים. לא, אמרו להם, זה לא... לא, 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 לא. אמרו להם, זה לא שהחברים אמרו להם. אלא הם אמרו לעצמם, כך כתוב באוצר נחמד. בעלי נימוסים אחרים לא אומרים כל זה, אך אמרו להם, מניחי הדת שלהם, אוצר נחמד. הם לא בעסק. אתה מסיים את הפסקאות האחרונות, ואומות העולם לא בתמונה. זה דבר שהוא מאוד בעייתי. ולכן, אומר פה החבר, אבל יש פה דבר לא ברור, אנחנו לא שואלים גמול מעשיו הטובים, מאיזה אומה שיהיה, אבל יש הגמול, הטובה הגמורה. אז מה זה הגמול, ומה זה הטובה הגמורה? זה שייך לעולם הבא, הדבר הזה? רוצה אנחנו אפשר לקבל? השם משלם גמולות. וכנראה שהבדל פה בין כל יהודה לאוצר נחמד. עולם העליון. כן, יש פה שתי אפשרויות להסביר. האוצר נחמד מסביר, וככה יותר נראה לי, ש... ריבונו של עולם גם משגיח על העולם הזה. יש כאלה שריבונו של עולם מטיב להם 120 שנה. והם גם מונהגים לפי השכר ולפי העונש. אבל לפי חיי העולם הזה. ויש תכלית לריבונו של עולם בזה שהביא אותם לעולם הזה. אבל, יש, אבל זה תכלית שהיא לא גמורה, כי היא לא נצחית. הטובה הגמורה הנצחית זה לעם ישראל. ככה אוצר נחמד נראה שמסביר. כל יהודה קצת אחרת. גמול מעשיו הטובים, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, וגם לאומות העולם יש יכולת להיות חסידי אומות העולם. אבל גם בעולם הבא, הם לא באותה מדרגה. עכשיו זה קצת גורם לאי הבהרה של העניין, אז לפני זה הסברת שהתורה שייך לעולם הבא, ויש בעולם הזה, לכן הסבר זה קצת יותר קשה בעיניי. יותר נראה שמתכוון לומר, זה לא שעולם הזה הוא מופקר על ידי ריבונו של עולם. ריבונו שלה משגיח על הגויים ונותן להם שכר ועונש, אבל כל זה מצומצם. העמדה של עם ישראל היא בעמדה של חיי נצח, וגם העולם הזה אצלם הוא נמדד לפי ערך ערכו הנצחי, וזו התורה. לכן היא לא משמעותית כלפי אומות העולם.
אז מה הגויים עושים בעולם הזה? כאילו? רק אוכלים ואוכלים? כאילו?
לא, הם עושים רצון השם ל-120 שנה. ויש להם שכר טוב ל-120 שנה.
מה,
כאילו, ומה
אתה עושה תמיד? מה השכר הזה עוד?
ומה אתה עושה תמיד כאילו? ואתה לנצח, מה אתה עושה כאילו?
לא, אבל אצלנו זה משהו נצחי.
אצלם זה משהו, לא נצחי טוב.
זה שווה משהו.
שווה משהו, 120 שנה, זה מצוין.
למה
כאילו נצחי זה טוב?
אי אפשר לוותר.
ועל הנצחי אי אפשר לוותר, לפני שהיית נצחי, העולם היה מסתדר בידיך. הכל אפשר לוותר. אתה אומר, אני, הריבונו שלנו ברא אותנו כידוע. זאת אומרת, הנצח שלנו, הוא התחיל באיזשהו שלב. אז כנראה שאפשר לוותר עליו. הוא נצחי, אבל רק מכאן לאבא, לא למפרע. אז אפשר לוותר על הכל. זה לא משנה, הנקודה העיקרית שיש פה משהו אידיאלי. יש פה קשר בין אדם לריבונו של עולם, זה מה שמטריד אותו. האם אומות העולם הם כמו הריהוט של העולם הזה, הם כמו הפרות? יש להם השגחה. אני חושב שזה מה שהוא רוצה לומר. יש להם, אם יש להם גמול, יש להם גם השגחה. אבל הכל בממדי העולם הזה. שבע מצוות לנוח, זה לקיום הטבע והמין. גם בזה ריבונו של עולם חפץ. ויש משמעות לאמונה אצל אומות העולם, וטוב שהם מאמינים. אבל העולם הבא אצלם הוא בלוף. הם סתם מדברים עליו. ועובדה שמציירים אותו בציור כזה אוטופי, שאף אחד לא רוצה ללכת לשם. זאת אומרת, כמה שמדברים עליו, נראה להם הרבה יותר טוב להישאר פה. כך נראה לי, זה תשובה בעייתית. מדוע התשובה היא בעייתית? כי הישראל הם לא לב שבאומות. זה נשאר עדיין, יש לב, יש קליפה. זה לא שיש יחס בין שתי המערכות הללו. אין יחס בין שתי המערכות הללו.
זה הגמול שלנו בעצם
רק אתם צריכים לסבלון את הצוף מאמר שני.
רק בעולם הזה?
רק בעולם הזה.
אין עולם הבא?
אין. עכשיו חסידי אומות העולם, זה לא, יש, זה פרטים, זה לא שייך, אתה לא יכול להגיד שבשביל זה יש אומות העולם. יש שלושה, ארבעה, חמישה כאלה, זה לא פתר את הבעיה, למה יש אומות העולם. יוצרת התשובה שהיא הולכת לכל אחד ואחד מאומות העולם. כל אחד ואחד מאומות העולם נידון ביום הדין. ראש השנה זה על חיי העולם הזה, נכון? יש להם ראש השנה? אתה פחות מנצח לא מתעניין, כי אתה יהודי.
לא, אין להם צדיק בר על הראש הרבה טוב, לא כמו...
יש להם הכל.
לא, כי אין להם לפי החשבון של העולם הבא.
לפי החשבון של העולם הבא? לא, רק לפי החשבון שזה זמני, ואולי בסוף ימה וישתלם הדבר. הרבה חידושים.
והרוב מתכוון להגיד כאילו שכל מה שיפרה מלך כוזר זה רק שאין להם קשר עם הקדוש ברוך הוא, לגויים?
לא. מלך כוזר ציפה שהתורה תהיה רלוונטית לעולם הזה ותתקן משהו בעולם הזה. אז אמרו לו, לא, התורה היא של העולם הבא. היא מסוגלת להיות בעולם הזה למי שמכיר את העולם הבא גם בעולם הזה. הבנתי את התשובה. עכשיו, מה עם הגויים? הגויים יש להם מסלול משלהם. מסלול אחר של קשר לריבונו של עולם. זה הגמול. לא הטובה הגמורה, אלא הגמול. כביל בית. אמר הכוזרי, והתמד הדמיון הזה בהפך, וארוך מעלתם בעולם הבא, כמעלתם בעולם הזה, היום. מה השאלה? לפי מה שאתה אמרת, שחיי העולם הזה מובילים לעולם הבא, אז היה צריך להיות שדווקא לעם ישראל כן יהיה עולם הזה. זה החשבון שלך. כי מתוך עולם הזה מתעלים אל העולם הבא. לא עולם הזה נמוך של הגויים. עולם הזה של נביאים, של חיי ארץ ישראל. אבל אין להם עולם הזה. וזה לא מסתדר, כי מי שאין לו עולם הזה, אין לו עולם הבא. עכשיו המלך תפס. מי שיש לו עולם הזה, יש לו עולם הבא. מי שאין לו עולם הזה, אין לו עולם הבא. פיוט גימן אמר לחבר, אני רואה שאתה מגנה אותנו בגלל טוב מסכנות. ובהם היו מתפארים גדולי האומות האלה, כן? מתפארי למי שאמר, מי שיקה לכיחה אם אני אכן לו השמאלי, שלוקחת איתך, תן לו חלוקך. זה פשוט מחריד הדבר הזה, שמביאים את אותו האיש בתור ראיה. אומרים, מה אתה רוצה? גם אותו האיש, הוא היה מוכן להושיט לכי שמאלית, והגיעו לחבריו, ברוכים אחריו, אחרי מאות בני השנים, הבוז והיסורים והרג, העניינים נפלאים וידועים, והם הם הפאר. הפאר שלהם. פה יש, אני בטוח שיש פה גרסה לא טובה, בדפוס כתוב, והם הם היפארם. וזה כל זה אומר, זה הפאר. הם הגיעו סוף סוף על הפאר, הנוצרים. הם, בזה הם מתפארים. אז מה אומר לו? אתה לא יכול להקיש ממצב גרוע של היום על העתיד. הנה אותו האיש היה רגיל הרבה שנים להושיט את הלכי השמאלית, והיום הוא כבר שולט מושל בעולם. אז זה זמני, יש דברים זמניים גם. וכן בעלי תורת ישמעאל וחבריו, עד שגברו ואנשים היום מתפארים מתגדלים, לא במלכים האלה אשר גבה סייה ורחבה מלכותם ונפלו מרכב אותם. זאת אומרת, המלכים שהם ממשיכים את האסלאם ואת הנצרות, הם יותר מתגאים בראשונים שסבלו מאשר בהם עצמם. זאת אומרת שתקופת הסבל היא תקופה שמכשירה את העתיד. אם כן הרכנו לאלוהים יותר קרוב ממה שאם הייתה לנו גדולה בעולם הזה. כי לא בגלל שטוב להיכנע, אלא בגלל שמי שנכנע בסוף ינצח. מי שמוכן להקריב על העקרונות שלו, בסוף הוא ינצח. כלומר, צריך להבין שהתקופה של הדלות היא שלב מעבר הכרחי. כי מי שמוכן להקריב למען האידיאלים שלו, אז בסופו של דבר, תגבור ידו, חייב להיות שלב כזה, שבו אתה מותקף ובכל, אתה מוסר את נפשך לאמת שלך. כשהגענו לקירת מנחם, אז כולם היו די מופתעים מזה שהישיבה תהיה שנתיים בקירת מנחם. עשינו סיור, אני זוכר, סיור. היינו יום אחד לסייר, אנחנו נסייר. ואז, נס כזה קטן, הייתם פעם? לא מוצא לו שם כזה קטן. לא האווירה של קריאת משה, קריאת צורם שתיים קריאה, אבל לא אותה האווירה. אז אני חושב, יעקב אמר, ככה צריך להתחיל. זה טוב להתחלה. היה לו דרוש גדול שזה לא נשאר פה, זה טוב להתחלה. היו כאלה שרצו להישאר, כי חשבו שאנחנו נפיץ את התורה בקריאת מנחם. רגע, יש לא רצו להגיע, כי התרגלו לקריאת משה. לא חושב שכך צריך להתחיל. כאן זה כתוב, דבר. המצב הזה, הגיבושון, זה שאדם מוסר נפשו לאידאלים שלו, זה חיי האברכות. חיי האברכות. אדם מוכן למסור את נפשו, ולחיות חיי צער, זה מבליט את האידאל אצלו. הוא לא עסוק ב... ומה אכפת לך כאשר העולם יפה ואתה מסודר מכל הבחינות, וגם אתה צריך לקיים מצוות. זו סוגיה אחת. אבל כשאתה מקיים את המצוות במסירות נפש, בלי עולם הזה, מתוך כך תנחל את העולם הזה, כשתנחל את העולם הזה, תדע לחיות את העולם הזה ברובד הנצחי שלו. לכן, המלאכים שלו היו מתגאים בנוצרים הראשונים. כי רק מתוך הנוצרים הראשונים יש להם מלכות. בסדר? הוא לא אומר לו, תוריד את הראש, זה אומר, אם תוריד את הראש כמו שצריך, תגיע לארץ. קצת סאטמר כזה, נכון? זה קצת סאטמר. אתה צריך להוריד את הראש. אם תוריד את הראש כמו שצריך, בסוף תגיע. הנה, זה מה שאומר לו. אמר כוזרי, כן הוא, אילו הייתה קניאתכם ברצון, אבל היא בהכרח, כאשר תמצא אתכם, תרגו. זאת אומרת, אתם באמת אנשי מלחמה, אתם רוצים לעשות מנהל קרב, אתם לא אומרים לא לעלות בחומה. אמר לחבר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כן, ממש קצת, מה הולך פה? יצאנו קצת מדברים של הרב לגבי העולם הזה, עכשיו אנחנו עברנו ממש לסאטמר. עוד בת נגיע ליותר גורם מסאטמר, חבד. ונראה מה השלב הבא. זה לא ככה, אנחנו עוד מעט נגיע למה שצריך באמת להגיע. אמר לחבר, יש פה הפתעות, זה פשוט לא יאומן הדבר. הבעיה, רבותיי, שאין לכם זמן לפלפל קודם, אם אין לכם זמן לפלפל קודם, הייתם עם כל השאלות, אני צריך לעשות שתי מלאכות בו זמנית, המלאכה הזאת מאוד קשה עליי. בו זמן אני צריך לקשות קושיות, לנתץ את הילדים הקודמים, לפלפל, שזה עבודה לא רוחנית, אחר כך צריך מיד לעבור ללימוד הרוחני. צריך שתי שיעורים, שיעור אחד קושיות בלימוד, שיעור שני, משהו להחיף את הדעת, אבל משבוע לשבוע נשכח הדבר. לא נעים להגיד אתם שוכחים, זה אומר נשכח הדבר. בקיצור, יש פה בעיה. היה צריך לקבוע איזה 10 ימים בכוזרי, 10 דקות ביום, לקרוא פלפולים, קושיות, למה אומר ככה, למה אומר ככה, ואז רק ככה, לב פתוח. אמר לחבר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, אני לא סאטמר, כן הוא. אילו היו רובנו מקבל הדלות קנייה לאלוהים ועבור טובתו, לא היה מניחנו, העניין אלוהי כל הזמן הארוך הזה. אם היינו יודעים לא ללחם, לסבול בשקט, לא היה מניחנו, העניין אלוהי כל הזמן הארוך הזה. אבל המעט ממנו על הדעת הזאת, כלומר מעטים איתנו הם כאלה. ובכל זאת יש שכה לרוב, עכשיו יש פולים וצחות, זאת אומרת, גם לאותם מעטים יש שכה, מפני שנושא הוא לגלות בין הכרח ורצון, כי אולי היה רוצה, היה חבר לנוגס אותו, במילה שאומר בלי תורך. וכמו זה, איננו עובד אצל השופט, זה אומר, גם המצב הלא טוב שלנו, החרפה שלנו, היא גם משהו, כי יכולנו חדשו להשתמד. ואילו היינו סובלים מהגלות הזה, ודלות השם האלוהים כראוי, זאת אומרת, אם היינו סובלים את הגלות, לא היינו מנסים לעלות לארץ. היינו לפאר הדור שלנו מצפים עם המשיח, והם מקרבים את הישוע, תדע שאני מיכלים אותה. יש לכם איזה קושייה על מה שכתוב פה? לא. חוץ מהכוזרי, חוץ מהנקודות האחרים, אבל מהכוזרי עצמו יש לכם איזה קושייה? אין לכם איזה קושייה? אני יש לי קושייה מספר הכוזרי, עמוד, אני אראה לכם איזה עמוד, עמוד שין למד. אחר כן היה מיד החבר שהסכים לצאת מארץ כוזר ללכת לירושלים, ואיחר למלך כוזר לפרידתו ודיבר עמו על זה. אמר לו, מה תבקש היום בירושלים בארץ נען? השכינה נהדרת מהם, הקרובה אל האלוהים מושגת בכל מקום, בלב הטהור. והכוסף החזק, למה תכניס את עצמך לסכנת המדברות והאם כמו שלימדו אותו, הוא אומר. טוב, ואז הוא אומר לו, דבר איתו על ארץ ישראל. בסוף, בסוף, סוף הכוזרי, בהערת בני אדם, והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש, ינחץ העניין המיוחל, שכר גדול וגמול רב. כמו שנאמר, אתה תקום, תרחם ציון כתחינה כבמועד, כרצו ולכת לבני את הפרקונן, רוצה לומר, ירושלים כולם תיבנה, שיחשפו בני ישראל לתחית הכוסף עד שכוננו, הבניה והפר. לסבול את הגלות זה לא לעלות בחומה. אבל עדיין בתור זה שאתה לא עולה בחומה, אתה הולך לסבול את הגלות בארץ ישראל. הוא לא הולך להקים מדינה. הוא הולך לגור תחת שלטון הגויים בארץ ישראל, לעשות הכנה לדבר. זה לא עושה את מה, הוא לא מצפה שהכל יבוא מאת השם. הוא יודע שהגלות זאת עובדה. והיא עונש. וכדי לצאת מהעונש זה צריך בליבנו לבנות את השאיפה לציון. וכיצד לבנה את השאיפה לציון בליבנו על ידי הכוסף, וגם על ידי עלייה לארץ ישראל, לחיות בגלות. כלומר, לחיות תחת עול הגויים בארץ ישראל. בסדר? זאת אומרת, הוא לא מחכה לפעולה בדרך נס. הוא בונה את הגאולה. לכן ברור שהשלב הבא יהיה שכשיראה לו שכבר הגיע הגאולה, אז הוא בעצמו יבנה. זה ברור מה שאני מתכוון לומר. כל עוד שאנחנו בגלות, אז ההכנה שהוא עושה היא רוחנית. מה קשיבה? ללכת לארץ, לגור שם.
מה זה מועיל לכאילו?
כי הגאולה תלויה בהכנתנו. זה הכוזרי. אנחנו עושים את ההכנה. ואז בא מעט השם. וכל דור וההכנות שלו, יכול להיות שיבוא דור שההכנת יהיה לבנות את המדינה. עכשיו הוא חוזר אחורנית. לא, סליחה, לא. יש עכשיו פסקה בעתית, לדעתי מה שהוא רוצה לומר עכשיו, עכשיו הוא מדבר על הגרים, אז דנים בזה, למה הוא מדבר על הגרים, יש פה כל יהודה, הוצאה נחמד, לדעתי עכשיו הוא רוצה עוד מדרגה ולומר שיש עוד דבר חשוב, שהגויים יכולים להיות יהודים. לכן גם לגויים יש צד בנצח. עכשיו הוא מדבר על הגיור, אנחנו, אין אנחנו משווים נפשותנו כל נכנס תורתו עם מילה בלבד, אבל מעשים שיש להם תורך על הנפש, מתארה בלימוד ומילה ומעשים תורים רבים, שינג מנגנו, בתנאי המילה סיבותיה שזכור תמיד קיות אלוהי, צמא אלוהים בעבר הטבע גוברת, לגבור אליה, לא ישתמש בה אלא כראוי, בנחת הזר, במקום הראוי, בעת שראוי, כאשר ראוי, לעזר המצליח. אתם רואים, כל זה הכל שורש האמונה, צריך לקבול לעניין אלוהי. מי שדבק בדרך הזה יהיה לו לזרו, חלק גדול מן הקרבה אליה יתברך. אתם רואים, אז אפשר להתגייר. נראה לי שהוא רוצה לומר, אז יש גם אפשרות לאומות העולם להתעלות לזה, זה כבר דבר חשוב. ועם כל זה, לא ישתווה הגר נכנס בתורתנו עם העזרה, סוכים. עכשיו הוא לא ישווה אלינו, הרב ציודה אמר שזה הפשט שם, כי אזרחים לבדם רואים לנו נבואה, וזו אותם תחית עינם, שיקבלו מהם שיהיו חמים חסדים את לא נפלאים. היהודים הם אשר אהבו לך.
הוא מזכיר את זה כהקושיה.
מה הקושיה?
הפסקה מפרסופיה
זה קוביון. בסדר. כן, זה ככה אומר הצר נחמד בכל יהודה. אבל אז לא מובן למה הכניסו פה את הגרים אחרי זה.
השאלה
הייתה איך אפשר... אני הסברתי אחר, הכל בסדר. מה שאמר אני חושב זה דבר טוב. זה לא חוזר אחרונית, יש פה רצף. אחרי שהוא סיכם את העניין של מעלת ישראל, אז הוא אומר, וגם הגויים יכולים להיות חלק מזה, לא במילה. שיתגיירו. אז יכולים להיות חלק מהמהלך הזה. עכשיו הוא חוזר אחרונית. והיהודים ההם אשר אהבו לך, עכשיו הוא רוצה לדבר על העתיד. כבר קדמו חמנו לספר גן עדן וגיהנום, עדו אותם לאורך ולרוחב, סיפרו הנעימות וסיפרו יותר מה שסיפרו שרמות הגבות. אנחנו מכירים את הגן עדן והגיהנום, הם לא נמציאו אותו. דיברתי עם חד איתה על מה שבא במקרה בדברי הנביאים. זאת אומרת, למה לא דיברתי הרבה על הגן עדן והגיהנום? כי התורה לא מדברת על זה וגם לא הנביאים. היא לא נזכר בהם ידי העולם הבא הרבה והוא, קשה נזכר הרבה בדברי החמים. אמתו, אמתו! כי בדברי הנבואה, שישוב האפר שבגוף האדם אל הארץ, ותשוב הרוח אל האלוהים השנתנה. זה מה שדיברנו עד עכשיו, עולם הבא. ודברי הנבואה, תחיית המתים לעתיד, ושליחת נביא, שמו אליהו, כבר שולח בזמן העובר, ולקחו האלוהים כאשר לקח זולתו, ואמרו שהוא לא טעם טעם איתה. אז כן. ויש בתורה תפילת מי שיתנבא ברוח האלוהים, שיתפעל לעצמו שימות מות ישרים. אותי אחריתו כאחי בני ישראל. פרשה על אחד ממלכים נביא מת והתנבא לו בכל מה שיבוא עליו, כאשר הוא מתנבא לו בחייו. אם היה מסע המלך הראו, עשו בתורתו רצו מה דושה למתים, אומרי כי הם המאמינים, הם הנביאים כאן, פשוט נשאר לחקל את הגופות. על כן, היו שואלים המתים, תחלת פתם שודים אותה אנשים, כל שכן החמים, אלוהי נשמה שתביא תאורה, אתה ברתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משנה וקירוי, אתה תלמי להחזיר בי לתבוקות, משנה שונות גיבות לפניך, השם אולי שתאו, ריבון כל המעשים, ברוך המחזין שם לפגרים מתים, גן עדן עצמו, גן עדן עצמו, עכשיו תראו, מה הוא דיבר על עכשיו? עד עכשיו הוא דיבר על זה שיש עולם הבא, עולם הנשמות, ויש תחיית המתים, אבל אולי אחרי זה מתים. גן עדן עצמו, אשר ראו בן אדם לזוכו, לא לקחו אותו, כי מן התורה והיא המדרגה שהוכנה לאדם, לשחתה, יעומד בה לנצח. סותר את כל מה שאמר. עכשיו, לאור זה, בואו תקרא עוד פעם את הפסקה הזאת. היהודים הם אשר אהבו לך. יש לכם? והקדמו לכם נובל, לספר גן עדן וגיהנום, בדותם לאורך ולאורך הזה בעולם הזה. יש עולם הבא, אבל גן עדן וגיהנום זה פה. גן עדן וגיהנום זה המקום שתחיית המתים. סיפור הנעימות והאיסורים. ויש גם תשוב רוח אל האלוהים, אבל יש גם תחיית המתים. תחיית המתים זה בגן עדן, שהאדם הראשון לא היה, היה נשאר שם אם לא היה מת. לולא שחטא מת בלנצח, וגם עכשיו חיים אל תוך הגן עדן, והוא סתר את כל מה שאמר מקודם. כי לפני זה דיברת על התאוות המוות, שזה העיקר. ועכשיו אתה אומר שיש תחיית המתים וחוזרים לעולם הזה לתמיד. זה ברור. פסקה הזו, סוף מאמר ראשון, סותר את כל המהלך שלו עם הגויים. כי הנושא הוא לא להתאבות המוות, כי אחרי המוות חוזרים לעולם הזה, לגן עדן. וגן עדן, זה מקום בעולם הזה. המדרגה שרוכנה לאדם, לא לשחתה, היא עומד בה לנצח. וגיהנום זה מקום הידוע, קרוב לירושלים. גיא שאינה יש להכבט ממנו, וסופים בעצמו התומן, ולא שער התומות, ומילה עברית מוכבת.
זה ברור עכשיו, כל מה שלמדנו פה לא לעניין, עם העולם הזה, העיקר של התורה זה לחיות חיי עולם הבא, ולהתעלות, ולקלוט הנפשות, לקלוט הגוף מן הנפש, להיפרד גופו מנפשו.
ולכן אני אומר, לדעתי, שרבי יהודה הלוי, הוא כמו הרב לגמרי. כלומר, התכלית היא להישאר בעולם הזה. אבל זה דבר שאי אפשר להגיד אותו לאנשי הגלות. אתה לא יכול לחנך עליו. אתה אתה לא יכול להגיד שאנחנו, המטרה שלנו זה יישאר בעולם הזה לנצח. נכנסו פה דיכאון. לא, האמת היא כזאת. האמת היא שהעולם הבא הוא עולם יותר מושלם מאשר העולם הזה. זאת האמת. אני אומר שכל זה תורת חוץ לארץ, בקיצור. כל מה שיש מאמר ראשון זה תורת חוץ לארץ. תורת חוץ לארץ היא יודעת שהאידאל הוא לחיות לנצח בארץ ישראל. אבל היא לא מסוגלת להפוך את זה לתורה מוסרית. ולכן היא חייבת לדבר על אידאל אמיתי ונמוך יותר, והוא חיי הנשמות. זה לא שייך, אין אפשרות לומר, אתה תהיה בארץ ישראל תמיד, שם יש עבדול חמיד בארץ, מה נעשה בארץ ישראל תמיד? ולכן צריך לזכך את המושגים, את חיי הרוח שלנו בגלות. הגלות עסוקה בבניית עולם הרוח שלנו. אין לנו ארץ. לכן הגלות עוסקת הרבה במושג העולם הבא, עולם הנשמות, שהעולם הזה הוא תווית מצומצמת שלו. האמת מתגלה בסוף מאמר ראשון. ממאמר ראשון עוברים למאמר שני שהוא כולו ארץ ישראלי. והכל השתנה שם. רבי הלוי הוא מחנך דגול. והוא יודע מהו החינוך הנכון למי שנמצא בגלות, והוא לא מסוגל, אפילו אם ירצה, לדבר על תבנית של חיי העולם הזה. פעם אני אספר, בואו נגמור את המאמר הזה. אמר הכוזרי, ממאמר ראשון עוברים למאמר שני שהוא כולו ארץ ישראלי. והכל השתנה שם. רבי הלוי הוא מחנך דגול. והוא יודע מהו החינוך הנכון למי שנמצא בגלות, והוא לא מסוגל, אפילו אם ירצה, לדבר על תבנית של חיי העולם הזה. פעם אני אספר, בואו נגמור את המאמר הזה. אמר הכוזרי, אם כן אין חידוש אחרי תורתכם על החלקיות מדברי גן עדן וגיהנום, ותכונתם, והכפלת דברים והרבותם, אבל חבר, גם זה אינו חדש, כי החמים יראו בזה מאוד, אתה לא תשמע מנעומה שלא תמצא לחמים קשה דבר כשאנו. יש טיפול בכל זה, העיקר. הכל מטופל, הכל מסודר, גם הדברים הקטנים, גם כל פרטי הפרטים של מה יהיה אחרי העולם. אז זה כשיהיה יותר טוב, כשיהיה יותר מתוקם. היינו, אני חושב שסיפרתי לך את הסיפור הזה, אני אספר לכם אותו עוד פעם. כי יש לנו כמה דקות. היינו שלושה חברים טובים. נשארנו חברים טובים. אחד נעשה חרדי, הוא רב שכונה בירושלים, אחד נעשה מהרבנים הנאורתודוקסיים, ואחד אנוכי. שלושה חברים טובים היינו, בני אותו גיל. אני הגעתי שנה לפניהם לישיבה, כי ברחתי מהמדרשיה, אז הגעתי שנה קודם, והם, כשהייתי בשיעור ב', הם היו שיעור א'. אז החבר שלנו השלישי, זה שהוא רב שכונה בירושלים, אז הוא למד בקרם ביבנה. אלול, אני חושב. אלול אחד היה בקרם ביבנה. ואחרי אלול הזה הוא החליט שהוא רוצה ללכת לישיבה חרדית. ואז החבר שלנו שעדיין לא היה נאור אורתודוקסי, אז הוא אמר לו, אתה לא איש אמת, ואתה לא באמת בודק את עצמך. אתה לא יכול להחליט שאתה הולך לישיבה חרדית בלי לעשות בדיקה אמיתית, נוקבת, אולי האמת נמצאת מרכז הרב. אתה לא יכול לבוא מיבנה לישיבה חרדית. אבל תבדוק במרכז הרב. הוא היה ממש מוסרניק. החבר החרדי שלו, יש בעל מוסר. אז הוא דיבר אליו, אמרו לו, האמת. הוא היה מרכז הרב. עכשיו הוא טל לי לדבר איתו, אמרתי, אני לא מדבר איתו, הוא מתאים לישיבה חרדית. אני לא רוצה לדבר איתו, מתאים לישיבה חרדית. ואז החבר שלנו, אני אורתודוקסי. אז אני שומע שהוא משתפר בזמן האחרון. אנחנו נשארנו חברים. פעם בשנה אני צועק עליו בטלפון, ואנחנו חברים. אז החבר אמר לי, אתה לא בסדר, אתה מתייאש מהאנשים, והוא ייפול לידיים של החרדים, ומה יהיה איתו, ואתה צריך להשקיע בו, אני לא זה, אבל הוא חרדי, הוא לא מתאים לנו. שילך שבע חרדי, יש לך עוד נשאר ידידים, למה צריך לריב? טוב, בסוף נכנעתי. אמרתי עכשיו, ב-11:30, סוף, ב-11:30 נכנע לפעות לו כמה דקות, בלילה, אז הוא סיפר לי שהוא נכנס לשיעור של רבי יעקב, ורב יעקב דיבר בשיעור, נתן מוסר לתלמידים. אמר להם, אני מתקשר לישיבה. הטלפון או שהוא מצלצל, או שהוא תפוס, או שהוא מצלצל, או שתפוס. פה לא יודעים לתת. מצלצל, אף אחד לא עונה. עוד פעם תפוס. אחרי שהפסידו לתפוס, מצלצל. תים לנו. שאלה ישיבה חרדית. יש לנו נשאר ידידים. למה צריך לריב? טוב, בסוף נכנעתי. אמרתי עכשיו, ב-11:30, סוף... ב-11:30 אני מחנפה אותו כמה דקות בלילה. אז הוא סיפר לי שהוא נכנס לשיעור של רבי יעקב, ורבי יעקב דיבר בשיעור, נתן מוסר לתלמידים. אמר להם, אני מתקשר לישיבה. הטלפון או שהוא מצלצל, או שהוא תפוס. או שהוא מצלצל, או שתפוס. פה לא יודעים לתת. מצלצל, אף אחד לא עונן. עוד פעם תפוס. אחרי שהפסידו לתפוס, מצלצל. מה קורה פה? מה זה, אנשים פה לא עונים לטלפונים? מה נתן להם? זאת אומרת, אני כולם מזועזע, אומר לי, מה זה מישיבה זאת? אנשים פה לא עונים לטלפון, לא היה מוסרניק, היה מה שבעל מוסר, זה לא הסתדר, באמת זה לא בסדר. אבל... אז זה בשבילו היה סתירה נפשית פנימית, הכל המושג ישיבה. אמרתי לו, תשמע, אתה ישיבה חרדית. רק, עזוב פה, זה לא בשבילך הישיבה הזאת, אתה צריך לישיבה חרדית. הלך ישיבה חרדית, נשארנו חברים, זה תקופה היה ממש, ממש פנאט כזה, זה קשה לתאר. עם כמעט סאטמר. אבל נשארנו חברים. הוא היה מנסה להתווכח איתו, אני דיברתי רק בלימוד. לא יודע, יכולת ריבית, נפגשים בין הזמן, יכולת ריבית, זה עשו כאב ראש, לא מתאים לו הדבר הזה, כפי דבש, חצי ביצה, פרוסת לחם, ארוחת בוקר, יש לו בשביל. לא, לא ילך. זה הכוזרי, נכון? אתה רוצה לחנך אותו בדרכו המוסרית, אתה תגיד לו עכשיו, דבר איתו על אחדות הקודש והחול, על העולם הזה, אתה מרסק אותו לגמרי, תן לו להמשיך עם הדרך שלו, היא אמיתית. מה היה בסוף? בסוף, אחרי הרבה שנים, הוא למד בהר יפי של פה, והיה תלמיד של הרב עוזי קלחיים זצ"ל, ממש בשנותיו האחרונות. הרב יפי של פה יש כנראה הרבה חרדים, והרב עוזי היה משגיח, אז הוא היה מלמד אותם, כל סוגי רוחנית, אני מלמד אותם, אני מתחיל מהרמב"ן, הוא היה מומחה ברמב"ן. אני אתן שיעורים ברמב"ן, במרכז הרב עוזי. לומד סוגיה, לומד את כל הראשונים, את המהר"ל, ואז את החידוש לרב. חבורה כזאת. מישהו חרדי יכול להבין את זה. והחבר שלי הזה נעשה תלמיד שלו. כל כך התלהב ממנו. הוא איש חשוב, הוא מהאנשים החשובים של ה... נעשה תלמיד, הוא עדיין הוא בעל מוסר, זאת אומרת, אתה שומע אותו, צריך להזיק חזק את השולחן, הוא כזה מוסרני כזה. אבל אחרי השנים הוא יצא נגד אלה שאומרים שהחילונים, כי הם חיילים שבת, קוראים להם אסונות. אז הוא הוכיח את זה מכמה מקורות שזה לא נכון. אבל הוא התלהב מהרב עוזי, והשלמות הזאת של דור אחרי דור, ואיך שהדברים מתבררים ומתלבנים, ואחר כך בסוף הרב מחדש משהו, זה קנה אותו לגמרי, יש לו את ספרי הרב בבית, והוא תלמיד של הרב עוזי. אז הוא אמר לי, פעם הוא אמר לי שיש לו בעיה, כי אם הוא ישלח את הילדים שלו לאותה ישיבות חרדיות, אז הם לא ילמדו מחשבה. ואם הוא לא ישלח אותם לישיבות חרדיות, אז הם יצאו כמו, לא כמו אני, אבל כמו החבר השלישי שלנו. יכולים לצאת כמו, אז מה לעשות? זאת אומרת, נראה לו שהמסלול האידיאלי זה כמו, שייכו לישיבה חרדית, ואז ילמדו אצל הרב עוזי. זה המסלול האידיאלי. אתה לומד הרבה שנים גמרא, לא מתעסק בעניינים אחרים, אבל לסוף אתה משלים את העניין של המחשבה. ככה. והוא לא אומר עליה ביום עצמאות, אבל הוא מסכים שיגידו. זה אפשר להגיד. זה לא, הוא לא מוחה, הוא רב שכונה, יש לו כאלה שאומר, זה בסדר. הוא מסכים שיגידו, הוא נותן אפילו, הוא מוכן את שיעור ליום עצמאות, אם תזמין אותו. ואם הוא היה בכנסת, הוא גם יגיד. בלי ברכה. אבל הוא יגיד. והוא אפילו יענה אמן על ההליל. כי הוא אדם שעם כל הישיבות המוסרית שלו, אבל הוא הצליח איכשהו להיכנס לאמירך. זה הרבה דלב. אתה אומר לאנשים, מחר בארץ ישראל נחיה לנצח, אז הם אומרים את אבדול חמיד מעליהם, לנצח. מה אתה עושה פה לנצח בארץ ישראל? נשמע ממש דיכאון. האמת היא, שחיי העולם הבא הם חיים נצחים. נכון, באמת נצחים. עד שיוציאו אותנו משם, התחילת המתים. זאת אומרת, אם לא יוציאו אותנו משם, אני אשאל לנצח, אבל באמת, באיזשהו שלב כנראה התחילת המתים, ואז נחזור לפה לנצח. לאט לאט, יש פה מהלך חינוכי, שהדברים יתברו ויתלבנו. זה מאמר ראשון. רשמתי מאמר שני, הכל אחרת. הנושא של מאמר שני הוא תורת ארץ ישראל. זה ברור. אבל צריך... אז נתחיל שבוע הבא, מאמר שני. שבוע הבא... כן. שבוע הבא, בעזרת השם, מאמר שני.